שישי בשישי, תוכנית אישית לשבת עם ישי לפידות.
האם היא הלכה? האם היא חוזרת? ובעיקר, עד מתי? גברת קורונה הבלתי סימפטית והכל כך לא אהובה הגיעה לחיינו ובגדול לפני כמה חודשים. לא ביקשה רשות, לא הכינה את המארחים, על דעתה בלבד החליטה, הגיעה ובאה ולא נראה שמתכננת לעזוב. לא סבלנו אותה מההתחלה, ושום דבר לא השתנה גם היום. אנחנו לא מסמפתים אותה. אבל היא, כמו כל אחד שבא להתנחל במקום לא, לא ממש מתחשבת ברגשות שלנו. עושה מה בא לה. את כל כלי המלחמה הוצאינו ושלפנו. הסגר, בידוד, כפפות, מסכות. אפילו נפרדנו מהמבוגרים של המשפחה לשבועות ארוכים כולל חגים. נטשנו את בתי המדרשות והישיבות, את בתי הספר ומקומות העבודה. אבל היא לא מתרשמת. המומחים מספרים שכמו כל דבר שהוא חזק ממך ואתה לא יכול להילחם בו, גם אצל הקורונה אין ברירה שנתחבר אליה. צריך ללמוד לחיות איתה. נו, שוין, עכשיו לכו תחיו עם אורחת לא קרועה, לא אהובה, מאוד מדבקת, ושההובי הכי גדול שלה זה להיכנס לנו לנשמה, לריאות. היום, 4 חודשים אחרי שפרצה לחיינו בסערה, אנחנו מתחילים להקל. לא, זה לא שאנחנו התרגלנו. לא נתרגל, ממש לא. אבל כוח החיים וההרגל גורם לנו לקיים איזושהי שגרה. בעיקר שגרה, עם עין. שגרה עם המגפה הנודניקית שלא מראה סימני עזיבה, שהתאהבה לגמרי בכולנו ונשארת כאן. האם נזכר בתקופה הזו כאיזה אנקדוטה רחוקה ומיוחדת? האם תהיה בינינו לעד? אין לדעת. רק העצה הטובה שיש בה תחתנו אלפי שנים בכל שעת צרה ומצוקה, מחלה ומגפה. תפילות, תפילות, תפילות. ורופא כל בשר, ובעיקר מפליא לעשות.
צומוי בוי ונפשי נברנו מיואי רפואני השם כי נבקלו הצומוי בוי ונפשי נברנו מיואי ויעתו השם Oh, yeah, yeah, yeah.
שבת עם אליזוק, ערב שבת קודש, פרשת קורח. שלום, שלום לכם. אז אנחנו כאן עם פרשת קורח, שבכל שנה, מעצם יסודה ומעצם לימודה כל כך אקטואלית להכל, תמיד יושבת לנו על כל העניינים, הדברים, התובנות שסובבים אותנו גם בימים אלה, אלפי אלפי שנים אחרי. ויקח קורח ובני עדתו ויקומו לפני משה ואהרון ויאמרו מדוע תתנשאו על קהל השם. ויחר למשה מאוד ויאמר לא חמור אחד מהם נשאתי ולא הראותי את אחד מהם. ובהמשך ותפתח הארץ את פיה ותבלע את קורח ואת עדתו. לומדים מכאן שחובה על כל הנהגה להקשיב לביקורת, ללמוד, להפיק לקחים, ובתנאי שהביקורת עניינית ומבוססת. במקום שבו הביקורת היא דמגוגיה או מוניפולטיבית, הרסנית, חובה על ההנהגה לנהוג בנחישות ורק לקבל ביקורת אמיתית. כל כך אקטואלי גם לימינו אנו. אבל שבת עם אליזוק, רפואה קרובה לבוא. 350 כמעט נשאים חדשים של הקורונה התגלו ביממה האחרונה. זה לא טוב. זה לא טוב, זה לא טוב. אז אם אתכם המסכות, לפעמים כפפות, ריחוק, קחו את הכל, תעשו הכל, שרק לא נחזור. הנה, פתחו לנו השבוע את עולמות השמחה. עד 250 איש, אפילו עד 500, אנחנו שומעים שזה בחלק מהמקומות מאושר. בתי הכנסיות כבר הרבה יותר מקבלות פנים ומסבירות. פליז. בואו נשאר בזה. ישי נוימן מביא את קולי אליכם, אני ישי לפידות איתכם כמידי שישי, 3-4, רדיו קול חי, אנחנו מתחילים. הוא היה איש עשיר, מוכר ומכובד. תורה וגדולה דרו בצוותא בביתו ובאוהלו. חביב היה על קהילתו ואנשיו, לא סתם נבחר כנשיא. היה רק דבר אחד אשר עמד באוחריו. הוא היה איש מחלוקת. חלוק על מנהיגי העדה ועל אנשים המופקדים על העם. יש סיפור שזאת הייתה קנאה. האחרים יפרשו שזו סתם צרות עין, אותה הוא יחשיב כקנאת סופרים, קנאת חכמים. אך בפועל, כולם מכירים בעובדה שהוא כה החשיב את דעתו ואת ערכו העצמי, עד שירשה לעצמו להיבדל. להיבדל מהעם, להיבדל מההנהגה, ולקרוא עליה תיגר. וזה, רק זה, היה כל חטאו של קורח, כל החטא אשר גרר אותו לעמקי שאול. אותו ואת הדתו. כפי שפתחנו והסברנו, קורח איש חכם, עשיר, מכובד היה, לא חסר היה לו כלום. ולכן כה מתעצמת השאלה של רשי, מה ראה לשטות זו? לנו ממרחק השנים וההיסטוריה, ישנו דבר אחד ברור שנלמד ללא ספק מהפרשה. מחלוקת זה רע. רע. בידול זה לא טוב. החברה הישראלית שלנו מקוטבת מראשית היותה. הבידול שהרבה פעמים נצרח עוד מראשית היות הציונות, ממשיך בדרך כזו או אחרת להתקיים בלבבות, במגזרים, ולהרחיק בין הזרמים, הקהילות והעדות בעם. סיבה משותפת ובסיסית, יש לכל אלה החפצים ומקדשים את ההפרדה, בין אם זה הקבוצה הישראלית החילונית, בין אלה אשר מחשבים את עצמם כחרדים לדבר השם. בגדול, והבדילנו מן הטועים. להם, לצד החילוני, מדובר בהרחקה ובידול מהפנאטים, החשוכים, הגלותיים. לנו מדובר בקיום למייסה של והבדילנו מן הטועים. ועדיין. חשוב מאוד להבחין בקו הדק הזה בין ויתור וחיבור לאלה אשר תורת השם ומצוותיו אינם לחם חוקם, לבין כבוד ואכלה לזה השונה מאיתנו. כמובן, כל עוד הוא איננו כופה עלינו את אורח חייו. וזה קו דק, אבל מאוד מאוד חשוב. ודווקא העניין שריכזה סביבה השבוע, משפחת, אולי בעצם בכל החודש האחרון, משפחת בן יגאל, שבנם עמית, השם יקום דמו, נפל במהלך פעילות צבאית של סיירת גולני לפני כחודש, דווקא העניין הזה הוכיח לי שוב, שעם כל הבידול המוצרח וההפרדה שאנו זקוקים לכל צד, רב אצלנו המשותף היהודי והישראלי, על המפריד האמוני, הדתי וכמובן הפוליטי. ברוך, אבא של עמית, השם יקום דמו, הוא לא אדם חובש כיפה. לא יודע, ספק אם הוא מקיים בקביעות אורח חיים שומר מצוות. ובכל זאת, האיש הגדול הזה, האברהם אבינו שלנו, האבא אשר הקריב את בנו יחידו על מזבח שמירת הארץ והמולדת, בחר לציין את זכר בנו דווקא בשורת תקסים ואירועים אמוניים, דתיים, מסורתיים. גם חנוכת אופנוע חסד והצלה של ארגון זקה, וגם הכנסת ספר תורה מהודר לישיבה בעיר לוד. במקרה בשני האירועים זכיתי להשתתף. ובצל האסון הכבד והנורא, השמחה שלי באמת הייתה רבה, וההתרגשות שלי הייתה מופלאה לגלות כמה חיבור חיובי יש עדיין כן בין חלקי העם הזה, כל עוד הוא לא נמצא בתקשורת. אי אפשר היה שלא להבחין בכבוד, בהתרגשות, בדמעות, בחרדת הקודש של אנשי הציבור החילוני שהוזמנו לאירועים הללו, לצד החיבוק והכבוד שחלקו מתנדבי זקה, או רבני הידברות לעמית ולמשפחתו ולחבריו בסיירת. כנראה שתמו הימים בהם הציבור החרדי הדיר עצמו מהלוויות ואסונות שלהם, במרכאות. תמו הימים שהתקשנו להראות אמפתיה ולהשתתף באבל הכללי והישראלי על מקרים קשים של צעירים שנופלים על משמר ארצם. הציבור החרדי, למד לכבד ולקדש את אותם צעירים וקדושים אשר מוסרים נפשם על הגנת העם והארץ. מצד שני, גם בציבור החילוני, למדו להוקיר ולהעריך את בני הציבור החרדי, שלצד עמלם בתורה ובמצוות וקיום העולם באבל פיהם, מקפידי גם להירתם לכל דבר שבעזרה, בגמילות חסדים, בכל דבר אשר יעשה טוב לזולת ולכל דכפין. ואם ביקשנו לא לחלק, לא להפריד, לא להיבדל, מעבר לדברים כמובן המהותיים והעקרוניים, היה זה דווקא חייל סיירת גולני, עמית, השם יקום דמו, שהוכיח לכולנו, כי אנו כן יודעים להתקיים כאן בצוותא, בכבוד וביחד, כמובן, תוך כדי שמירת הפרטיות בקיום חיינו כל אחד על פי השקפתו, אבל ללא מחלוקת רעה וללא מדון.
באנו ביחד להיות איתכם, את אחינו אנו מבקשים. באנו ביחד להיות איתכם, את אחינו אנו מבקשים. בתוך מעגל סובב סובב, יד ביד נאחז. בתוך מעגל סובב סובב, יד ביד נאחז. בתוך מעגל סובב סובב. באנו ביחד להיות איתכם, את אחינו אנו מבקשים. באנו ביחד להיות איתכם, את אחינו אנו מבקשים. בתוך מעגל סובב סובב,
באנו ביחד. פיצריית הדודים הינה מוסד קולינרי ידוע ומוכר בירושלים. הפיצה המשובחת עם הגבינה, הנמסה והתבלינים הסודיים של שני הדודים, דור שמיני בעיר הקודש, הצליחה לכבוש כל חך ירושלמי, ואין תושב ירושלים אחד, אשר לא ידע לכוון אותך ברחובות העיר, אל הדוכן האהוב. אבל מחיר מגפת הקורונה לא פסח אפילו על המוסד החביב הזה. ובעליו נלצו לבצע שינויים וקיצוצים הכרחיים במוצר האהוב. לפני כשבוע פרסמו שני הדודים מודעה גדולה בזו הלשון. קונים יקרים ואהובים, בשל פגיעת הקורונה, עליית המחירים והפיחות הזוחל בקניות ובקונים, החלטנו לקצץ במרכיבי הפיצה המופלאה שלנו. אנו מסירים את הגבינה הצהובה מהתפריט, אך נמשיך לפנק אתכם במיטב התבלינים המיוחדים שלנו, שימשיכו להיות מרוחים על הבצק המשובח שאתם כה מכירים וכה אוהבים. האמת שההצלחה הייתה מעל המשוער. אמנם אוהבי פיצה רבים החליטו להדיר את רגליהם מדוכן הפיצות המפורסן. עם כל הכבוד לתבלינים, פיצה נטולת גבינה צהובה לא ראויה לשם התואר פיצה, הכריז באכזבה יושב ראש אגודת אוהבי הפיצות בישראל. אבל מצד שני, רבים אחרים, במיוחד אנשי התאחדות עלולים וחברי ועד הקצבים של העיר, הביעו הזדהות מלאה. הם לא יאכלו פיצה עם גבינה צהובה, יאכלו מיד לאחר מכן לאכול עוף או בשר. אפילו חבר כנסת ידוע אשר כבר שנים מכהן כראש הוועדה למניעת מאכלי חלב, הגיע בהפגנתיות לרכוש מהמשולש החדש. דווקא התקשורת הארצית, היא בחרה להתעלם מהסיפור והסערה המקומית. נו, כל הסיפור הזה יצא מכלל פרופורציה, טען העורך הראשי של ידיעות ראשונות. שני בעלי חנות שהבינו כי בעקבות הקורונה, היוקר הרב והקונים שפחתו, אין להם ברירה. החליטו לקצץ בגבינה של הפיצה שלהם. מה לנו כתקשורת ארצית לחטט בסיפור הזה שהוא כל כך לא מעניין? אלה שאוהבים גבינה יוותרו, אחרים אשר בצק ותבלינים ערבים לחיקם ימשיכו ויגיעו. זה כל הסיפור, כך הוא טען. האמת הגיוני? אז תגידו לי אתם, למה כששני אחים, שברשותם דוכן פלאפל רמת גני ידוע בשם פלאפל האחים, מחליטים לוותר בשל המצב הכלכלי על כשרות של רבנות רמת גן, למה אז הסיפור הופך לשובר כותרות ארצי? פשוט שכמו אותם אוהבי פיצה מסורתית, גם מקפידי הכשרות לא יגיעו לחנות שנטלה ממנה תעודת הכשרות, אלא אשר אינם מקפידים בסוג החומרים, הניפוי, הכשרות והמוצר, ימשיכו ויגיעו לבלוס מנה חמה עם תחינה מטפטפת. אז איך למען השם הפך סיפור החיסכון הכלכלי של האחים לאבן דרך במלחמות הדת של ישראל? מדוע נזדעק חבר הכנסת אביגדור ליברמן לחטט את רגליו, או יותר נכון את מכונית השרד שלו, עד לדוכן בפינת סדירות ירושלים שם ברמת גן, ואיך למען השם הפך הסיפור לשלל כותרות שחורות המצווחות בעיתנות הארצית על רוע ליבה קושי הבנתה של הרבנות הראשית לישראל? איך? יפה כתב השבוע הפובלוציסט הרב יעקב פי פרידמן בעיתון בקהילה. שפת התקשורת העכשווית הינה שפת כיכרות נבערת המחליפה מידע באמוציות רחוב ורחשי בטן. בכיכרות של ימי הביניים הגיע אותו עיקרון עם גרזיני פורעים. וכשהתקשורת הופכת את סיפור חיסכון האחים להתנגחות ברבנות על שהיא הפכה ללב יהודי שאינו חומל על החלש, היא בעצם מזמינה את הקורא להתעלם ממידע, מידע פשוט ורלוונטי, ולעסוק בהסתה. לך תתמודד עם מדיה שבה תמונה של ליברמן אוכל פלאפל בחנות, מסבירה הכל וחוסכת לצופה לשאול למה בעצם משגיח שמרוויח 500 שקל לחודש כדי להכשיר מסעדה צריך להמשיך לעבוד בהתנדבות לאחר שהיא מפטרת אותו. וזה כמה עצוב. זה כל הסיפור.
Da da da. ביאת הקודש מהתחלה ו...
ביאת הקודש יוי
זה שיר של רב מוישה גריינמן. השבוע ביקרנו וניחמנו אבלים אצל איש התקשורת אינון פלח ואצל אחותו הגברת אילה פלח שישבו שבעה על אחותם. זה לא הפעם הראשונה שמשפחת פלח יושבת שבעה על אחים, על בנים, על בנות. וכיוון שדיבור על הנושא קשה עליי, אני אזדקק לאילנות גבוהים, גדולים, ואולי יותר קשישים בתחום, ואני רוצה להקריא כאן מתוך תורו של שלמה קוק, עורך בקהילה, אשר כתב השבוע על החוויות שהיו לנו בצוותא, מאותו אירוע מרשים ומלא עוד. וכך הוא כותב. באתי לבית האבלים בקומת הגג ברחוב עזרא 70 בבני ברק, לנחם את ידידינו האהוב, אינון פלח. הוא יושב שבעה על פטירת אחותו חדווה עליה שלום. אבל העיניים לא היו מסוגלות להתנתק מדמות האב הגדול היושב במרכז הסלון, ראשו ורובו בספר הלכות אבלות. זהו הגאון הצדיק רבי אביעזר פלח, ראש כהלל בית השם בבני ברק. הרב פלח מרביץ תורה בערי שדה מזה עשרות שנים, והמושג שבעה, אינו זר לו כלל ועיקר. הוא קבע, רחמנא ליצלן, ארבעה ילדים שחלו במחלה נדירה. שיחל הראשונה את ביתו התינוקת נחמה עליה שלום, שנקטפה לעולם שכולו טוב בת ימים ספורים. נפרד מבנו ישראל מאיר זיכרונו לברכה, ילד חמד בן 7.5. ולפני כשנה וארבעה חודשים התאבל על בנו המופלא חיים חן זיכרונו לברכה, שהוא רק בן ממדלד שנים. אגב, אותו חיים חן עבד בכלי התקשורת, ואף היה טכנאי שלי כאן בתוכנית הזאת באישי בשישי לפני לא הרבה שנים. אבל במוצאי שבת האחרונה צעדו בני משפחת פלח וראש המשפחה אחר מיטתה של חדווה עליה שלום, הבת בת ה-30. הלב מסרב להאמין. כמה איסורים. האיוב של דורנו. ובמקום להישבר, בעינינו חזינו. הוא מוסיף בנייה רוחנית. בכל שבעה הוא פותח עוד שיעור תורה, עוד חיזוק באמונה. אבל הוא בעיקר, בעיקר שותק. כל מי שנכנס לנחם יוצא מוקסם מבעל הבית. גם מבעד למסכת הקורונה, ניכרים הפנים המהירות, העיניים שזועקות אמונה ויראת שמיים, ובעיקר פלך השתיקה. ואם תשאלו את רבי אביעזר עצמו, הוא אינו מבין על מה ולמה ההתפעלות. וכך הוא אמר לנו, חזל במסכת חולין אומרים, מה אומנותו של אדם בעולם הזה? ישים עצמו כאילם. ובכלל, מוסיף הרב פלח בענווה, כשאדם פותח את הפה, כולם יודעים מה הוא שווה, אם בכלל, לכן תמיד עדיף לשתוק. וכשהוא רוצה לדבר, הוא יודע, ועוד איך יודע. תשאלו את משתתפי שיעור רב הקבועים בכל ערי השדה, אבל כשהוא שותק, הוא שותק, ולא מן השפה לחוץ. עד כדי כך שסרב להספיד בהלוויית ביתו. מעט קודם צאת מסע הלוויה, אמר לסובביו כמה מילים שחשפו על הדרך את דרגתו הוא. שתי דרגות באמונה. האחת, יהודי שואל, מדוע עשה זאת השם לי? והוא עונה, איננו מבינים חשבונות שמיים. שמה גרם החטא, שמה גרם דבר אחר, אין לנו להבין זאת. אבל קיימת דרגה גבוהה יותר. נתונה לנו ומסורה לנו מהארון הכהן על שני בניו שנפטרו. אפילו שאלה לא הייתה לו. וידום אהרון. הכל, מוסיף הרב אביעזר פלח, הכל מתחיל בהתבוננות. למה הדבר דומה? שני נהגים, אב ובן, נכנסו באותה שעה לתקן את מכוניתיהם, את המכוניות שלהם במוסך. הטיפול ברכבו של הבן הסתיים בשעה 12, והטיפול ברכבו של אב הושלם שעתיים מאוחר יותר. וכי יעלה על הדעת שהאב יבוא ויתלונן בפני בעל המוסך מדוע השלים את תיקון מכוניתו של הבן קודם לכן. העולם הזה כמוהו כמוסך, אומר הרב פלח. נשמות באות לעולם לתיקון. כל נשמה והתיקון שלה, עם ארוך, עם קצר. וכי יעלה על הדעת שנבוא לקדוש ברוך הוא בטענה מדוע התיקון של הילד שלי יסתיים קודם. ועוד משל נתן מאוצרותיו. אב רוכש לילד קטן הגה צעצוע. הילד במושב האחורי יושב, משחק עם ההגה צעצוע, מסובב אותו ימינה, שמאלה, בטוח כי הוא באמת הנהג, לא קולט שהאב היושב בקדמת הרכב, הוא עושה הכל בידיו, בהגה האמת. אנשים עושים דברים בעולם הזה וחושבים שהם מזיזים משהו. בגלל שאני מוכשר, בגלל שהשקעתי כסף, בגלל שהולך לי, בגלל שלמדתי מקצוע. כל אלה משחקים בהגה צעצוע. יש מי שמסובב את ההגה האמיתי, והוא שם למעלה. באנו לחזק, יצאנו מחוזקים. לא, לא, זאת לא קלישה, זאת האמת. למשפחת פלח היקרה, מן השמיים תנוחמו, ולא יישמע עוד בביתכם שוד ושבר.
לא אפחד כי לעולם איני בודד לא אאבד כי לצידי תמיד עומד אל גדול ונורא אשר במוץ אפיו ברא עולמות ונשמות ואת ארצו היחידה גם כי ילך בגי צל מוות לבדי לא יראה לא אפחד כי אתה עמדי שבתך ומשענתך הם עיני חמוני ולא אהיה יותר ירא כי שומר עליי קוני קנה מכל מכשול מכל בחינה ראשי ענר כך הקבץ הרע לעזרה ומחילה מאל שומע תפילה אם נבקש ונתעקש תעלה תפילתנו כעולה גם כי אלה בגי צל מוות לבדי לא יראה לא אפחד כי אתה עמדי שבתך ומשענתך הם עיני חמוני בגיץ על מוות לבדי, לא ירע לא אפחד, כי אתה, כי אתה עמדי.
ויקח קורח, ופרש רשי במקום, לקח עצמו לצד אחד להיות נחלק מתוך העדה לעורר על הכהונה. ואונקלוס במקום גם אומר, והתפלג. נחלק משאר העדה להחזיק במחלוקת. משה רבינו טען, לא חמור אחד מהם נסעתי ולא הראותי את אחד מהם. את טענתו זו הוא לא מפנה לעם, אלא לקדוש ברוך הוא. והנה אצל שמואל הנביא, מצינו שכאשר ביקש לתאר את שמו, דווקא פנה אל העם ושאל, את שור מי לקחתי, חמור מי לקחתי. ואומנם השיבו לו, העם, לא אשקתנו, ולא לקחת מיד איש מאומה. מדוע משה רבנו לא מפנה גם הוא את שאלתו לעם, כפי שעשה שמואל, מדוע הוא מפנה את שאלתו לקדוש ברוך הוא? אומרים המפרשים שמכאן נבין כוחה הרסני של מחלוקת. אצל שמואל לא הייתה מחלוקת. לכן יכל להפנות שאלתו לעם מתוך ביטחון שיענו לו את האמת כפי שהיא. לא כן אצל משה רבינו, כאשר ראה את אש המחלוקת מתלקחת ומחלה כל חלקה טובה, ומסוגלת להביא רבים וטובים על דעתם ודעת קונם, לא שמח על תשובתם, וחשש שיעיזו פניהם בתשובת שקר וחזב, לכן נפנה שאלתו כלפי שמיים. ראינו גם לרב אליושיב, זכרון צדיק וקדוש לברכה, שהזכיר פעם את ההבדל הזה בין משה רבינו לשמואל, והסיק מכך כי במצב של מחלוקת, מאבדים כל היגיון. כאשר המחלוקת בוערת, אין על מה ואין עם מי לדבר. אי אפשר לרצות אף אחד. גם אם משה רבנו היה שואל אותם, האם לקחתי, היה תמיד איזה מישהו שהיה יוצא וזועק, כן, 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 ממני לקחת. כי זאת כוחה של מחלוקת. וזה גם שורים כיום בדורנו, דור עקבתא דמשיחא. במחלוקת אין היגיון. במחלוקת אין חוכמה. במחלוקת כולם מפסידים.
Yeah.
יחד, יחד. יחד יש שירה, יחד יש המלאכה, יחד כולם באים ואומרים המלאכת השם בעולמו. אם זה לא יחד, זה כבר סיפור אחר. על רקע השיר הזה אנחנו מסיימים את תוכניתנו. תודה רבה לישי נוימן שהביא את כולי לכם. תודה רבה לכם, לכם, לכם שהייתם איתנו. תודה רבה לכל אלה אשר מאזינים בקביעות ואף מוסרים דש, פוגשים אותנו ברחובות ומספרים על אהבתם ועל הקשבתם ועל תודתם. אנחנו מודים לכם. אני הייתי שאלה פילות מעבר למיקרופון, כמידי שישי בשעה 3, נחזור לכאן שבוע הבא בעזרת השם פחות שעה, שתהיה לכולנו שבת שלום, שבת מנוחה.